אנחנו בקהלת פרק ז' פסוק א', טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים. יותר טוב לשמוע את הגערה של החכם מאשר לשמוע שיר מכסילים. יש פה קודם כל חידוש, זה לא סתם. מה, בטח גערת חכם זה דבר חשוב יותר. מה הפלא? מה החידוש? מה באת ללמד אותנו? תודה רבה. מה הוספת לנו? אז קודם כל תדעו שנפש האדם מורכבת מהתפשטות ומקיבוץ. נפש. לא רק הגוף, גם הנפש. קיץ זה התפשטות, חורף זה קיבוץ. נפש האדם אוהבת, נמשכת, מושפעת. כאשר אנחנו רוצים להפעיל מישהו, שנות מישהו, האם אנחנו עושים את זה באמצעות מילים טובות, או באמצעות מילים כדורבנות? לפעמים צריך לומר מילים כדורבנות. אני מבין את המשמעות של הקיבוץ, ואת התועלת של הקיבוץ. אבל האם באמת האדם זז בצורה פנימית כתוצאה ממילים כדורבנות? או מהתפשטות. לפעמים צריך באמת להשתמש בקיבוץ, אבל הקיבוץ תופס אותנו בחרובת היותר חיצוני של הנפש. ואילו הקיבוץ, המחמאה, ההתפשטות, בחלק יותר פנימי. אז עכשיו, אחרי שהבנו את המושג קיבוץ והתפשטות, גערת חכם זה קיבוץ או התפשטות? קיבוץ, זה פשוט. שיר, זה קיבוץ או התפשטות? פשטות. אז עכשיו אנחנו יכולים להבין את הריתמוס העדין ששלמה המלך מדבר עליו. טוב לשמוע גערת חכם, אף על פי שהיא קיבוץ בנפש. משמוע, מאיש שומע שיר כסילים, אף על פי שזה שיר, וזה התפשטות, וזה מתחבר, אבל זה של טיפשים. אז מה עשיתי? לא הגעתי לשום מקום. שיר כסילים, אומר בעל המצודה דוד, זה שאם כסיל אומר, אפילו אם הוא יגיד לך דברים טובים, תמיד יהיה שם איזושהי שטויות, שהשטויות האלה יכניסו לך קלות ראש וקלות דעת ודברים לא חיוביים, שעדיף לך שלא אמר כלום. אפילו שזה באמת מחמאות. אפילו שזה באמת שבח. טוב, אז אם אנחנו הבנו את הנקודה הזאת, אנחנו הולכים לדבר היום בשיעור על קלות ראש. כלומר, להבין את החיסרון של המושג קלות ראש, ששלמה המלך בחר כל כך חזק לדחות אותו, להשפיל אותו, שעדיף מלשמוע את השבחים, מלשמוע את ההתפשטות, עדיף לשמוע את הקיבוץ, ובלבד שהוא יהיה אמיתי, ובלבד שהוא יהיה תועלתי. אז אנחנו בהחלט צריכים עכשיו להבין את המושג קלות ראש. אז אני, נקודה הראשונה. יש לנו פתיחות הלב, פתיחות הלב זה דבר טוב או דבר לא טוב? פתיחות הלב, אני לא מתכוון לניתוח לב פתוח. אני מתכוון שהלב נפתח. פתיחות הלב זה משחררת, פתיחות הלב נותנת לכישרונות של האדם ביטוי חזק יותר. פתיחות הלב זה דבר מצוין. אבל יש בחסידות פתיחות לב ופתיחות הלב יתרה. האם פתיחות הלב יתרה היא טובה? לא. מה פירוש פתיחות לב יתרה? זה תנועה מסוימת של קלות ראש. כלומר, אני משוחרר רסן לחלוטין. קוראים לזה בעברית הרחובית, נשפחתי שם. מה זה נשפחתי? האנשים אומרים נשפחתי, הם חושבים שמדובר על הגוף, נשפחתי מצחוק, נפלתי על הרצפה. לא, נשפחתי זה שהנפש נשפחה, היא נמתחה, היא הורחבה. במילים מעשיות, לכל אדם יש בלמים פנימיים. בלמים פנימיים שאומרים לו, די, מספיק. כולנו מלאי מחסומים. מחסומים שיצרו לנו חסכי ילדות, ומחסומים של קשיי החיים, ומחסומים של כל מיני תקוות שנגוזו, וכן הלאה. מחסומים, כולנו מלאי מחסומים. המחסומים הם לא טובים לנפש. כי כאשר הם יותר ויותר 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 מקבצים אותה, היא לא באה לידי ביטוי. ואז מגיע שחרור. ככל שאתה פותח יותר ויותר מנעולי מחסומים בתוך הנפש שלך, אתה הופך להיות יותר חכם, יותר מוצלח, יותר שמח וכן הלאה. אבל אם אתה פותח יותר מדי, בקבלה זה נקרא, אתה הופך להיות מבוי מפולש. מבוי מפולש זה כמו כניסה לרחוב, שאתה נכנסת, אבל לא נעצרת שם בשום מקום, יש שם בתים, יש שם מזנון לאכול, לשתות, לא נעצרת בשום מקום, פשוט התגלצת מיד להמשך. זה לא הביא אותך לתיקון הנפש שלך. המדרון החלקלק שאין לו בקבלה, קוראים לזה פלישתים. פלישתים מלז'ון מבוי מפולש. מי נלחם בפלישתים? שמשון. שמשון הגיבור נלחם בפלישתים, תנועת הגבורה, רק בכוח, הפעלת כוח, לפעמים הפעלת כוח פיזי, די, מספיק, סתום את הפה, תעצור. אתה רואה בן אדם, איבד את הרסן, ההורים הרבה פעמים יכולים להגיד את זה על ילדים קטנים, הוא עבר את השעה 10. כן, מדבר כל מיני דברים, לא לעניין, כן לעניין, צוחק, לא, הוא לא פה. הוא... איך נכנסתי פעם לחנות בארצות הברית, בבורו פארק. שם יש בעלי עסקים גדולים, אנשים חרדים. אנחנו רוצים לקנות חליפה, ונכנסנו אחרי השעה 7. והוא ממש השתולל וקפץ וזה. הוא מדבר יידיש. נוחזי בן הזייגר, חברת משיגה. אחרי 7 בערב אני הופך להיות משוגע. שאלתי אותו, ולפני 7 אתה נורמלי, כי ראיתי את הצורה איך שהוא מתנהג, זה היה נראה שזה טיפוס. האדם צריך כל הזמן להיות באיזון. מי הוא האדם המאוזן? שהוא נמצא בפתיחות הלב, והוא לא נמצא בפתיחת הלב היתרה. פתיחת הלב היתרה מזיקה לאדם. מה מביא את האדם לפתיחת לב יתרה? כלומר, מהו הכפתור שהוא לוחץ עליו בנפש שהוא מתחיל להתגלץ? קלות ראש. קלות ראש מביאה אותו לידי זה שהוא לא מצליח לאחוז את עצמו, הוא מתחיל להתגלגל והוא לא יודע איפה לעצור. לכן שלמה המלך בא ללימד אותנו בחוכמתו, שימו את האצבע על הדבר הנכון. אפילו שיר יפה, אבל יהיה בו משפט אחד דביל, משפט אחד טיפשי, ייכנס לנו ללב, יעלה אותנו, יוכל להוציא אותנו משלוותנו, יוכל להוציא אותנו מהזה, יוכל לאבד לנו את האיזון הפנימי שלנו. ותיזהרו, הוא מזהיר אותנו. טוב לשמוע גערת חכם, מאיש שומע שיר כסילים. עכשיו אני רוצה לתת לכם טיפ בהקשר לנקודה הזאת הראשונה שדיברתי עליה. הנקודה הראשונה הייתה פתיחת הלב ופתיחת הלב היתרה ביחס לקלות ראש. אני רוצה לתת לכם טיפ. יש זמן ביום שבו באופן טבעי אנחנו מתחילים לשחרר מנעולים בנפש. מתי זה? כשהולכים לישון. האדם לא יכול לישון שינה טובה, ודרך אגב, בפסיכולוגיה יהודים, מסתכלים על בן אדם כשהוא יושב ורואים שהוא לגמרי מקובץ, הוא לא מצליח להשתחרר, ובאמת זה בא לידי ביטוי במשך היום הבא שלו גם כן. אז זה בדיוק הנקודה שעליה אני מדבר עכשיו, העניין של ההכנה לשינה. לפני שהאדם הולך לישון, הוא מתחיל לשחרר את עצמו. לשחרר, 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 לשחרר. מה אתם הייתם ממליצים לבן אדם לעשות בדקות שלפני שהוא הולך לישון, כדי שהוא לא יגיע לפתיחת לב יתרה? זאת אומרת, צריכה להיות פתיחת לב, צריכה להיות שחרור במחסומים של הנפש, המחסומים היומיים. אז תראו איך האריזה למשל המליץ לנו. הוא אומר, דבר ראשון לפני שאתה הולך לישון, אתה צריך להגיד, הרני מוכל וסולח לכל מי שיכעיס ויקנית אותי. קודם כל, להתחיל לשחרר. בין אם הוא יכעיס אותי בזה, בין אם הוא יכעיס אותי בזה, הוא מתחיל למנות כל מיני דברים, וזה כלל ראשון. עצה טובה לפתיחת לב, שלא תהיה פתיחת לב יתרה, תתחיל קודם כל לשחרר. אבל לפני שאנחנו הולכים לישון, צריכים מאוד מאוד להיזהר, לשמור על עצמנו מלשמוע או מלראות דברים שהם קלות ראש, דברים טיפשיים, או אם אתם רוצים במילים מדהימות, דברים בטלים. אנשים אוהבים לישון כשהם קוראים משהו. קוראים עיתון, שומעים משהו, רואים משהו בטלוויזיה, אני נותן לכם המלצה, תסתכלו מה שאתם רוצים לפני. אבל רבע שעה לפני שאתם הולכים לישון, אל תעסקו בדברים שהם שטויות, מיותרים. כלומר, דברים שאין להם תכלית. תעסקו בדברים שיש להם תכלית. זה בשלב הראשון. תקראו ספר שמביא משהו תכליתי, תשמעו איזשהו שיר עם מסר תכליתי, או דברים הרבה יותר מזה. יש לך אדם שלומד תורה לפני שהוא הולך לישון, הוא קורא משהו מדברי תורה, ואז השינה שלו הופכת להיות אחרת. אתם יכולים לדאוג לאיזון הנפש שלכם לפני שאתם הולכים לישון. זה השורה התחתונה שאני רוצה להביא אתכם. מי שירצה יוכל לקחת ספר קודש, אגרות קודש, ספר תניה, אפילו ספר סיפורי חסידים, ולקרוא כמה שורות או עמודים או לא יודע מה, משהו חיובי לפני שהולכים לישון, או לשמוע או לראות או לקרוא, אבל משהו כזה שחרר. טוב, אז אני לפחות כבר הרווחתי, אני כבר יכול ללכת הביתה ואתם יכולים ללכת לישון. אבל אני אמשיך נקודה נוספת. מה לדעתכם ההפך של קלות ראש? יש כובד ראש. כובד ראש ביהדות, איך הוא נקרא? הוא נקרא יראת שמיים. כאילו השמיים על הראש שלי. כובד ראש, איך מגיעים ליראת שמיים פשוטה ולדבר עם בן אדם ברחוב? אני רוצה לדבר עם בן אדם ברחוב, אומר, עזוב אותי מאלוקים, עזוב אותי מדת, עזוב אותי מהשטויות שלכם. איך אני מתחיל לדבר עם בן אדם על יראת שמיים שהיא ההפך מקלות ראש? אני רוצה לאזן אותו. קלות ראש זה לא דבר טוב. עם מה אני מתחיל? יש לנו יסוד שמניח אותו האדמו"ר הזקן בספר המאמרים הקצרים שלו, והוא אומר כלל שהוא יכול להיות גם כלל לא יהודי. זאת אומרת, זה לאו דווקא ליהודים, זה כלל. והכלל שלו הוא זה שכל פעם שבן אדם הוא קרוב לשמיים, כלומר, החשיבה שלו קרובה לפן האלוקי, לחשיבה האלוקית, אז הוא לא חושב, הוא לא מוטרד מהטרדות האישיות שלו, אלא הוא מוטרד מטרדות של אחרים. אם אנחנו רוצים לקרב בן אדם לאלוקים, אז לפני שהוא לא רוצה עדיין לשמוע מה שכתוב בעשרת הדיברות, והוא עדיין לא רוצה לשמוע מה שכתוב בספר התניה, אז אנחנו צריכים להביא אותו לתובנה, שהוא צריך, אתם יודעים שבראש שלנו יש, כמה הראש שלנו דאגות מסוגל להכיל? כמה הוא מסוגל? אין סוף? אני אגיד לכם משהו, דאגה גדולה משכיחה דאגה קטנה. אני מבטיח לכם. מה זה דאגה? תחושה. אתה לא חש מספיק לי. בינתיים. יש לך אנשים שמוכנים להשתכר בשביל הבינתיים הזה. יש כאלה שמוכנים לקחת סמים בשביל הבינתיים הזה. אז הבינתיים הזה הוא משמעותי בחיי האדם. עכשיו, זה החוכמה הגדולה, כי המים רבים ששוטפים אותנו, הם, איך אומרים, מהרגע שפתחנו את העיניים שנולדנו, עד ימות משיח. ונגיד את זה טוב. אז עכשיו, אם אנחנו רוצים להביא בן אדם לידי תובנה נכונה, להיות קרוב אל האלוקים, להיות בכובד ראש, לא להיות בקלות ראש, אם אנחנו מביאים אותו להבנה שיש אנשים שסובלים יותר ממנו, ושאתה יכול לעזור להם, ושתהיה מוטרד מהסבל שלהם. וואו, אומר אדמור הזקן, אם הצלחת לבנות אצלך בנפש, אצל אחרים בנפש, שהם מוטרדים מסבל של מישהו אחר, זה האדם שקרוב לאלוקים. מה זה משנה כעת אם הוא מתפלל 3 תפילות ביום, אם הוא לובש טריימל? אני רוצה לומר שבאיזשהו מקום, זה יפה שהאדם מרגיל את עצמו, מרגיל את משפחתו, מרגיל את כל הסובב שלו. תתחילו לדאוג, זה מעניין. החסידות טוענת שמי שמתחיל לדאוג לאחרים, הדאגות שלו הולכות ונפטרות. אמר את זה כבר קודם, החתם סופר אמר את זה. מי שצריך שידוך, שיתחיל לדאוג לאחרים, אבל לדאוג באמת. וואלה, מסכן, צריך לעזור לו, לא יפה, צריך לעזור לה, בכל הכוח, עד שישכח מהדאגה העצמית שלו, ותראו איזה יופי השידוך יבוא. זה מצחיק, אבל זה עובד. בחסידות אומרים משפט כזה, הגשמיות של השני זה הרוחניות שלי. שום דבר בעולם לא זז מהרובד הגשמי. כשאתה תטפל בבעיות שלך, זה הפירוש שמי טיפל? אתה, הידיים שלך והאגו שלך. האגו והידיים שלך זה אתה. אז מה שאתה יכול לעשות, תעשה. אבל יש דברים שאתה סתם סוחב על הראש שלך, ועושה לעצמך קמטים במצח ובפנים, ואתה לא בדיוק יודע איך אתה פותר את הבעיה הזאת. באה התורה ואומרת לך, יש לך פתרון קסם. אם אתה עוזר לו, אתם מכירים את המשל של גן עדן וגיהנום, אתם מכירים את זה? מה זה גן עדן וגיהנום? בשתי המקומות, ככה במשל אומרים, בשני המקומות יושבים אנשים עם צלחות ועם מזלגות וסכינים, אבל מזלגות כאלה גדולות, כאלה גדולות שאי אפשר, אי אפשר לאכול, אתה לא יכול להחזיק את המזלג להכניס את זה לפה, אי אפשר. בגן עדן כל אחד לוקח ושם בפה של השני. בגיהנום כל אחד חושב רק על עצמו, אז הוא נשאר בגיהנום, נשאר רעב. כדי לסדר דברים בעולם, כדי לסדר את העולם, אומר לך האדמו"ר הזקן, הסדר בעולם מושפע כתוצאה מזה שאתה עוזר לזולת. באיזה דבר? באותו דבר שאתה צריך. אם אני אומר לך שאני, זה קלף החיים שלך, לא תלכי לחפש? בטח תלכי לחפש. ואם תחפשי, בטוח תמצאי. הייתה אישה שהרבה שנים לא היו לה ילדים. אז נתנו לה עצה, תקחי משפחה נזקקת, שנולד להם ילד, את קונית להם את העגלה, את קונית להם את הטיטולים, את עושה את הזה, ותוך זמן לא ארוך, נולד להם, נולד לה. אני לא זוכר אם זה היה בן, בת, נולד לה משהו, לפני שנים. כלומר, כאשר האדם רוצה להעביר איזשהו מסר, אתה דואג לעצמך, אכפת לך מהצברה, תדאג לאחרים, תראה שהבעיה נפתח. כל זמן שאתה יכול לטפל בבעיה, תטפל. אבל כשזה מעבר ליכולות שלך לטפל, אז תעביר את זה הלאה. כן? זה דבר שאנחנו יכולים לקחת לתשומת הלב שלנו, וכשאנחנו נשתמש בכלל הזה, אנחנו נראה עכשיו בצורה מופשטת יותר. לחשוב על הזולת, בתוך הלחשוב על הזולת יש לי עוד פרט. זה לא רק לחשוב על הזולת, אלא זה חשיבה רוחנית שהיא חושבת גם על העתיד. כל מה שקשור לחומריות זה כאן ועכשיו. כל מה שקשור לרוחניות הוא לא תלוי בתוך גדרי זמן, הוא יכול להיות גם מאוחר יותר. אם אנחנו רוצים להיות קרובים אל האלוקים, אנחנו צריכים למצוא איזה שהם שיטות שאנחנו דוחים סיפוקים עכשוויים לטובת יתרונות עתידיים. אם תגידו לי מה הרב פה אתה רוצה פה לעשות אותנו, אז הייתה על זה כתבה לפני שבוע וחצי בידיעות אחרונות. היה מחקר שעשו אותו בארצות הברית בשנות ה-60, ועד היום ההמשך של המחקר, זה מחקר המרשמלו. מרשמלו, כן. אני מכיר את הדברים לא מהטעם שלהם, אלא מהאותיות כמו שהן כתובות. בקיצור, לקחו ילדים בני 4, והכניסו אותם לאולם של איזו אוניברסיטה, ונתנו להם מרשמלו. זה ממתק של פעם. חילקו לילדים מרשמלו כזה, ואמרו לילדים בני 4, מדריכים וזה, מושיבים אותם מההורים שלהם, כמה מאות. כל אחד מקבל, ומי שמצליח לחכות 20 דקות, מקבל עוד אחד. והמדריכים מקטלגים אותם עם השמות שלהם, מסתכלים מה כל ילד, בן 4, כולו זעתות. מה הוא יעשה? הילדים הקטנים, הקטנים, כאילו, היו כאלה שבלעו את זה מיד, לא שמעו כלום, היו כאלה שהחזיקו מעמד 2-3 דקות, והייתה קבוצה שהחזיקה 20 דקות. בדקו 20 שנה, 25 שנה, 30 שנה אחרי, אלה המוצלחים. זאת אומרת, שאני, אנשים שואלים אותי, אתם הדתיים חיים בשביל הגן עדן, בשביל הגיהנום. אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה. אני אומר להם, זה לא נכון. מי שרוצה לחיות את העולם הזה, צריך לחיות גן עדן גיהנום. אני לא חי את הגן עדן גיהנום ביום יום, אבל התנועה הזאת שהאדם חושב, יש דין, יש דיין, יש עולם הבא וכן הלאה, היא עושה אותו בן אדם יציב, חכם, שולט בעצמו כמובן. כבר עכשיו. עכשיו, התנועת הנפש הזאת היא תנועה שמקרבת בני אדם אל האלוקים. אלוקים הוא מופשט, אלוקים הוא לא נראה. אלוקים לא נותן לך דברים בצורה מיידית. ברגע שאתה מסוגל לחשוב על העתיד קדימה, אתה בן אדם שמתקרב אליו. ברגע שאתה לא מסוגל להתאפק, איך קוראים לזה, פתיל קצר, או אני לא יודע מה, כאילו, הכל מהר מהר, אתה צריך כאן ועכשיו. אני אגיד לכם משהו, כשאנחנו היינו בחיידר ילדים בני ארבע, המלמד היה אומר לנו ככה, אתם יכולים לצחוק אולי בבדיחות, הוא אמר להם, ילד שאומר עכשיו, אסב עכשיו. ככה היה אומר לנו, אסב רוצה הכל עכשיו. אחר כך שלמדנו קבלה וזה, אז למדנו שבאמת אסב זה בחינת עכשיו. איסוב, אני זוכר עד היום איך המלמד סיפר לנו איך איסוב הלך ואיך הוא דיבר, הוא היה הולך עם הידיים בקיצים וצוחק על כולם ושורק ברחובות, היה דוגמאות של החיידר. אסב זה עולם התוהו, עולם התוהו אומר לאדם, אם עכשיו תיקח את זה יהיה לך, לא תיקח את זה עכשיו לא יהיה לך. זה אסב, זה עכשיו. ואילו היצר הטוב, ואילו עולם התיקון, אומר לך חכה רגע. חכה, זה יגיע, זה יבוא. אפילו דוד המלך, חזל אומרים, הייתה לו בזה טעות שהוא מקדם, לפני הזמן, לפני, קדימה, תרוץ, תעשה. צריך לרוץ, אבל צריך לדעת גם מתי אתה רואה שזה לא הפוגה. אז יהיה אחר כך, לא נורא, יבוא הזמן של זה גם כן. היכולת הזאת היא יכולת שמקרבת את האדם אל אלוקים. אל תדאג. כי אם תדאג, תהיה דאג. ומה זה דאג? דאג, יש לו בהתחלה ג' ואחר כך ד'. ד' ואחר כך ג'. הוא נסוג. אל תהיה נסוג. תעלה. תשובה זה עלייה. תשובה באמת ברגע אחד. אבל אחר כך צריך להפנים אותה. וזה תהליך. ההפנמה של התשובה יכולה לקחת הרבה שנים. אין דבר אמיתי שהוא בלי תהליך. זה הסדר בבריאה. כשאתם תצטרכו לקחת איזושהי עצה, אתם תלכו לטיפוס הרציני או לטיפוס הבדחן. למה לא לבדחן? תראה איזה בן אדם, כיף לעמוד לידו. כל הזמן הוא תוקע בדיחות, שמח לידו, אליז. למה לא נשאל אותו? בתוך תוכיות האדם, אין לו אמון בבדיחה. ולפעמים צריך אותה, והיא מאוד חשובה, אבל החסידות קוראת לה, צריך אותה כפתיח. היא לא יכולה להיות תורת חיים. הבדיחה אי אפשר לחיות איתה. פותחים איתה את המצב רוח ומתקדמים הלאה. לא חיים מבדיחה לבדיחה. איך קוראים למי שחי מבדיחה לבדיחה? פלישתי. כן, נו, לפי הקבלה, אנחנו למדנו. הפלישתים זה מבוי מפולש. הוא כל הזמן צריך להישפך. הוא כל הזמן צריך את התנועת נפש הזאת. זה הרמה הלא מתוקד. וכל אחד יש לו את זה בלב. כשהאדם מרגיש שהוא נמצא שם, צריך לדעת לעצור ולעצור בזמן. ולכן ישנה הלכה מאוד מעניינת. אני מקריא לכם הלכה משולחן ערוך אדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה. אתם תפרשו אותה יותר טוב מאנשים אחרים בעקבות מה שאנחנו עכשיו הקדמנו. אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש לפני התלמידים, ולא לשחוק בפניהם, ולא לאכול ולשתות עמהם, כדי שתהא אימתו עליהם, וילמדו ממנו במהרה. מה זה הקשיות הזאת? שיהיה רב שככה בא איתנו, בדרך איתנו, ברמה שלנו, בשפה שלנו. מה זה? לא נכון. כי בסופו של דבר מהרב אנחנו מצפים שהוא יהיה דמות שאנחנו נוכל גם לשתף אותו בשעת הצורך בדברים רציניים של החיים שלנו. ולא רק בדברים חיצוניים של הנפש, אלא גם בדברים הפנימיים. אם הוא לא רציני, אנחנו לא ניפתח אליו. וזה כלל. ואנשים היום חיים בלי לשים לב, בחוסר איזון בדבר הזה. הם אוהבים את הבדחן, ובשעת הצורך מגיעים אל בעל הכובד ראש. חז"ל אומרים את זה בגמרא במסכת סוטה. אתה שואל בת, מה את מחפשת? בת, בדרך כלל צעירה, שהיא לא... ממש בת 18. מה את מחפשת? שיהיה בחור עליז, שיהיה שמח, שיהיה נעים לעמוד לידו, שיהיה... אבל מה בפנוכו של אחד כזה? אפשר לסמוך עליו, על הבטחן הזה? כשאת משאירה אותו בבית עם ילד חולה, את יכולה לסמוך עליו? שהוא לא ישן והילד יבכה בהריסה? ולא יחליף אותו בזמן? את יכולה לסמוך עליו? אם הוא בטחן, הוא חיצוני. אז זה טוב בסעודת פורים שיש איזה בטחן כזה שעושה שמח אצל החבר'ה. אבל לא כל יום פורים. ביום יום אנחנו צריכים משהו אחר. אז הנקודה הזאת של הקלות ראש לעומת הכובד ראש צריכה לעמוד לנגד עינינו תמיד. זה חמוד, קלות ראש זה חמוד. זה נעים, זה נחמד, זה אפילו אהוב. אבל אל נתבלבל ללכת אחרי זה בלי הבחנה. לא, בוא לא נתבלבל. זה טוב כפתיח, אבל זה לא טוב כחיים. עם זה אנחנו... עכשיו אני רוצה להעביר את המסר הזה לרובד חינוכי, גם בנפש שלנו וגם אצל אחרים. יש אנשים שהם אישיות של כובד ראש, אבל עד הסוף. יש אנשים שהם אישיות של קלות ראש עד הסוף. מרה שחורה, מרה לבנה. תנועות נפש קוטביות. עכשיו, אם אנחנו מדברים למשל על המשפט הזה, זה פסוק, חוסך, שגם זה אמר שלמה המלך, חוסך שבטו, שונא בנו, כשאנחנו יודעים כולנו שהחוסך שבטו זה לא רק הרצועה, אלא גם שבט הלשון, וגם הפעלת סנקציות, וגם עונשים, ועוד משמעת בקיצור. משמעת. מה, איך מתנהג האדם בעל הקלות ראש בהקשר לפסוק הזה? אז בשבילו הוא אומר את המשפט המפורסם, אני לא הרמתי יד על אף אחד מילדיי, אלא לצורך הגנה עצמית. כי אדם שהוא בקלות ראש, אין לו שום מחסומים. אין מחסומים. אין לו גבולות, לא רק לו, וגם לאחרים גם כן. אז אין לו, אין לו. הילדים גודלים... ללא גבולות, אז הם מדברים מה שהם רוצים, הם עושים מה שהם רוצים, זה נורא והיום. האדם בא על הכובד ראש, וואי 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 וואי, חוסך שבטו שונא בנו, הוא לא רוצה לסנוח חס וחליל את הבן, אז הישבן של הבן שלו, יש לו שם נקודות כחולות. עכשיו, זה אולי במובן הפיזי נראה לכם מוזר, אז לא במובן הפיזי, במובן המילולי. יש לו פה, הוא משתק מי שעומד לידו. מהו האיזון? האיזון זה משהו באמצע. אני רוצה לתת לכם דוגמה, אל תחכו אותה, כי אני לא אוהב חקיינות. אבל אני רק רוצה לכם המחשה לבן אדם, שאני חושב שבהתאם לדור שבו הוא חי, זה משהו כמו לפני 100 שנה, 60 שנה, 80 שנה, איך הוא איזן את הדברים? אהבתי את הדוגמה, אני אספר לכם אותה גם כן. לא אומר לכם לחכות, אבל תבחינו בלוגיקה שעומדת מאחורי זה, ותתאימו אותה בהתאם לדור שלנו, לדברים המקובלים עלינו. כשהילד שלו, הילדה שלו, לא התנהגו טוב, שימו לב, היה קורא להם אל החדר, אומר להם, תקשיבו טוב טוב טוב, אומר להם לשכב על המיטה, הולך לקצה השני של המיטה, מוריד את החגורה, ונותן מכות חזקות על המיטה בצד השני. עכשיו, כולם בחוץ שומעים, תח, 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 אבל לא נגע בהם, הם אפילו לא ירגישו כאב קטן. עכשיו, בחלק מהמשחק, האמא הייתה עומדת בחוץ וצועקת, די, מספיק, מספיק, הוא כבר יהיה ילד טוב, די, מספיק. וכשכולם יודעים שהוא לא נגע באף אחד, מספיק, ואז הילד היה קם בוכה והולך לאמא. כן? מה קרה פה? מה קרה פה? הוא לא עשה שום דבר. אבל הוא הצליח ליצור העונש היה ברקע. וזה מילת המפתח. העונש היה ברקע. חוסך שבטו שונא בנו, זה לא אומר שהשבט צריך ליפול על האור החשוף. הוא צריך להיות ברקע. הרבי הרייץ מספר שאצלהם היה מלמד, כשהוא היה ילד, מלמד רבי ניסן. היה לו רצועה תלויה בקיר. הוא אומר, הוא אף פעם לא השתמש איתה. כשילד היה מתנהג לא טוב, הוא היה מסתובב, מסתכל על הרצועה, וזה הספיק. והוא לא זוכר שהוא פעם השתמש בה. אבל זה היה באטמוספירה. זאת אומרת, אני משלב כאן שתי בחינות. אני משלב פה גם את הבחינה של הכובד ראש, וגם את הבחינה של הקלות ראש. אני מבטיח לכם, שאם אתם הייתם מסתכלים על ילד ששוכב למיטה לנוח, ומקים את הצד השני של המיטה, אז אתם הייתם מחייכים. אז היה פה את הצד של הקלות ראש, את הצד של העיתול, אבל היה פה את האמא שצועקת בחוץ, די, מספיק, כאילו מי יודע מה עושים כאן? יש פה את הצד של ה... אבל זה היה מין סגנון של השפלה. אם אבא היה צריך להביא אותי למצב הזה, זה השפלה. אני לא מוכן לספוג את ההשפלה הזאת. זה מה שנקרא, הוא מתקן את עצמו. וזה משהו עוצמתי. אם היינו מסוגלים לחכות את זה היום, בווריאציה, זה לא, בווריאציה שמתאימה להיום. כל דור אפשר למצוא לו את הזה. הסנקציות הנכונות, אבל זה יהיה תמיד בשיווי משקל שווה של גם קלות ראש וגם כובד ראש בשילוב שניהם ביחד, אז יוצא לך פרי טוב. כשזה רק כובד ראש או רק קלות ראש, האדם לא בנוי להיות בתיקון כשאין שילוב בין דברים. כשזה רק קו אחד, האדם מתרסק מבחינה נפשית. צריך לקחת את זה לתשומת לב. המשנה אומרת במסכת אבות, ואל תהי רשע בפני עצמך. ואל תהי רשע בפני עצמך. למה? כותב אדמו"ר הזקן בתניא, שכשבן אדם מחזיק את עצמו לאחד לא טוב, אבל לא פעם אחת ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, אלא כל הזמן. האדם שואף להתפשטות או להתכווצות. התפשטות. ההתפשטות אצל האדם יותר פנימית, יותר נחוצה. אנחנו רואים, האדם בתחילת החיים שלו הוא רק בתנועה של גדילה, האיברים הולכים וגדלים. האדם שואף לגדול, הוא לא שואף להיות קטן. אז מה הבעיה? הבעיה היא שברגע שהאדם נותן לעצמו מוסר כליות יותר מהמינון שצריך, יותר מהמינון שהנפש שלו מסוגלת להכיל, מה קורה לו? יש פיצוץ בצינור. מה מביא אותו הפיצוץ? אדמו"ר הזקן אומר בתניא, שהוא מתחיל לעשות מעשים מגונים כדי להביא לעצמו הנאות. האדם לא מסוגל להיות, קחו למשל, למה ילדים, חלקם על כל פעמים, שגדלו בבתים קשים, בלי חינוך, בלי זה, נפלו הרבה פעמים לרחוב ולעולם הפשע. למה? היה קשה, 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 קשה. הוא הרגיש שהוא צריך ליהנות קצת בדברים אחרים, אז הוא הולך וגונב, הולך וכן הלאה. טבע האדם זה שהאיזון בין הקיבוץ וההתפשטות חייב להיות אצלו מאוד 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 מאוזן. ואם לטווח ארוך הוא לא מאוזן, שיש דאגה, 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 ולאט לאט מרגישים שיש פה מת חי כזה, אדם שכל איך אומרים, השכול והיגון העולמי מוטל על הכתפיים שלו, אז לאט לאט הבן אדם הזה מתחיל לזלוג. לעניינים לא טובים, עניינים שהם לא בריאים, או אוכל לא בריא, או מעשים לא נכונים, או בגידות לא נכונות. זה ככה מסביר האדמו"ר הזקן, כי כאשר יש לו לחץ, לכן מזהירה אותנו המשנה, ואל תהי רשע בפני עצמך. כי אם תהיה רשע בפני עצמך יותר מהמינון,
ברור שאתה לא צריך לרמות את עצמך, שתדע מי אתה. אבל אם תהיה ביותר מהמינון, אתה יכול להגיע לנקודה מסוימת של התפרצות לגמרי. עכשיו, זה רמוז בצמד המילים. תוהו ובוהו. תוהו זה שאני נדבקתי בנקודה אחת. כן, אבל למה הייתי צריך להגיד את המילה הזאת? אבל למה אמרתי לו את זה? אבל למה אמרתי לו את זה? למה אמרתי לו את זה? חופר, חופר, חופר. מה בסוף יוצא? ובוהו. התפרצות. אין סדר יום, יושנים ביום, בלילה, לא עובדים, גונבים, מעשנים, ואני מתכוון לכל מיני דברים, וגמרנו. תוהו ובוהו. אם נכנסתי לתוהו, תוהו זה נקודה, ובוהו, אז אני הופך להיות בלי סדר בחלוטין. התפרקתי לחלוטין. כי אם בן אדם נדבק באיזשהו... לכן כשיש בן אדם שיש לו איזשהו מועקה, איזה דאגה בלב איש... יסיכן. למה אם לא יסיכן, מה יקרה? זה לא שהוא יהיה לו נורמלי, לאו דווקא. הוא פשוט יתחיל להיות מטורף סביב בולמוס של עריות, סביב בולמוס של אוכל, ואולי גזלה וגניבה, וכל מיני דברים שליליים שהאדם נופל אליהם כתוצאה מזה שהוא... נדבק בנקודה אחת ומתכווץ בה. לכן צריך לעצור, לעצור אותו, צא, צא, צא מהנקודה, מהר, צא, צא מפה. יש לנו מצווה בתורה שנקראת שבעה ימי אבלות, לא עלינו למי שזה. מה עושים שם בשבעה ימי אבלות? כלום, באים, יושבים ליד האדם שנפטר לו אהוב, ויושבים איתו. ואז מה? דברים איתו. הנקודה שעומדת מאחורי זה, שבע ימים, אל תיתן לו לחשוב. מגיעים אנשים, מכירים, הוא לא יכול להיות, רוב האנשים, שלום, אומרים מילים, ואז מתפטפטים על כל העולם, ושוכחים בכלל שהם נמצאים באבלות. זה מה שקורה בשטח. ואחרי השבעה ימים, נסגרות הדלתות, ומתחיל העצב האמיתי. אבל כבר יש לך אפשרות להתמודד איתו, כי הוקעה העוקץ. העוקץ הוא בהתחלה. ברור שצריך לטפל בבעיה. צריך לטפל באותה סיבה של דאגה. אבל הדרך לטיפול לא תוכל לעבור דרך ההכבדה על הדאגה בעצמה, אלא כשאני אצליח להוריד את העוקץ של הדאגה, אז יהיה לי גם שכל לחשוב מה אני עושה. אבל כל זמן שאני תקוע בתוכה, אני גם בלי שכל. סתם מטומטם. מה זה נותן? כלום. אז לכן דבר ראשון, האדם צריך לצאת משם. עכשיו אני רוצה להמחיש איך נראה בן אדם שהוא שקוע בעצמו לגמרי, לאן הוא מגיע. זאת אומרת, איזה סגנון, לאן הוא יכול להגיע? קראתי על יהודיה אחת אמריקאית לפני 100 שנה. נסעה לפולניה. אמריקאי שהגיע לפולניה פעם זה כמו איזה משהו. אז היא הגיעה לשם והיא שכרה דירה והיא לקחה משרתת פולניה גויה. היא באה, אמריקאית, כמה שאמריקאים כאילו נאורים, אבל הם תמימים. שמה את כל היאללה שם, שמפויים וחבילות של סבונים שהיא הביאה איתה וזה. היא אחרי איזה שבועיים רואה שחצי הרמה, איך נגמר כל כך מהר אחרי שבועיים? היא הבינה, הפולניה הזאת גנבה. עכשיו היא מדברת אנגלית, זו מדברת פולנית, אבל ככה בצורה רצוצה היא הצביעה לה פה, זה, 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 זה. בקיצור, אם את לא מתכוונת להחזיר את זה, אז אני הולכת למשטרה. למחרת חזר הכל. לא מול העיניים שלה, כשהיא לא ראתה, חזר הכל. אז היא אומרת, אני מאוד התפלאתי, היא התנהגה באותו צורה לפני ובאותה צורה אחרי. שום בושה, שום כלום. אתם רוצים לשמוע בנפש, בואו ננסה לנתח. ואנחנו מכירים שיש אנשים כאלה, לא רק פולנים. אז בואו ננסה לראות את בתנועת הנפש. מה זה תנועת הנפש הזאת? אני צריך לעצמי דברים. אז כשאני יכול לגנוב, אני גונב. כשאני רואה שזה לא טוב לי, אז אני מחזיר. אבל לרגע לא יצאתי מעצמי, לשנייה לא. אני כל הזמן בתוך עצמי.
וזה חוסר, חוסר שפיות. זה תוהו, האדם הזה נמצא בתוך תוהו עמוק עמוק, אדם בטיפוס כזה, אז אונה, בחסידות זה נקרא אונה כמו בעל חיים. האוכל פה הוא ילך לשם, עכשיו תביא לו אוכל פה הוא ילך לשם. הכל סביב הנקודה שלו, אתה יכול להניע אותו סביב אותה נקודה. מתי אתה יוצא מזה? מתי משהו קצת רוחני, קצת מופשט? מספיק, כל הזמן אני ואני 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 ואני, וטוב לי ולא טוב לי, מרגיש לי ולא מרגיש לי, ומדבר אליי ולא מדבר אליי. יאללה מספיק, מי בכלל? והסיפור המפורסם של האדמו"ר הזקן, שבא אליו חסיד ואמר לו אני ואני ואני ואני, מי צריך אותך בכלל? זה כאילו הוא הוציא אותו מהתוהו הזה החוצה, ואז מה קרה? את החצי השני של הסיפור לא זוכרים לספר, אבל הוא לכאורה הכי חשוב, ואז כל הבעיות שלו נפתרו. כי כשהוא יצא מהנקודה, התכלית זה שהאדם יצא מאותה נקודה של האני, ואז היא ייפתח. ואז היא ייפתח, וזה ייפתח בגדול, לא בקטן. אז, ואל תהיה רשע בפני עצמך, כי אם תהיה רשע בפני עצמך, תיכנס לתוך תוהו, תוך נקודה של ענאות ותשוקות ומה שטוב לי, וכן, ואז אתה גם יודע להתחרט, אתה מסוגל להתחרט, כי כל עולם החרטה, על מה בנוי? עשיתי מעשה לא טוב, פגעתי בו. ולא כמו אותה פולניה. עכשיו אני מחזירה, כי יבוא שוטר, עכשיו אני נזכר. הלכתי ברחוב ביוטיקה אבניו, בקראון הייטס, שזה בקצה של השכונה. ואני הולך ומגיע אליי קושי, ואור היום, עם סכין יפני פתוח, ככה, אתם סכין יפני יכול לעשות דברים לא טובים. הוא מגיע אליי ככה, ואני ראיתי את המשטרה 50 מטר מאיתנו, עומדת סתם מניידת. אז אני, הוא אמר שהוא רוצה כסף. אני אמרתי לו, הוא היה כנראה מסומם ככה, שאני זוכר. אני אמרתי לו שהפוליס נמצא פה. בשנייה אחת. אתה בן אדם או אתה בעל חיים? אם אתה בן אדם, מה אתה מתפעל מהמשטרה? אם אתה בעל חיים, מה קורה איתך? לא, אני הולך לפי מה שמשתלם. עכשיו ישתלם לי להוציא ממנו כסף? טוב. עכשיו שאי אפשר, אז אני לא רוצה. זז ככה. וזה דבר שהאדם צריך ללמוד לצאת ממנו. לצאת ממנו זה רק על ידי זה שהוא לומד להסתכל על החיים ברצינות ולצאת מהקלות ראש. להסתכל על הבדיחות ועל הקלות ראש רק כאמצעי למטרה. לשנות לי קצת את ה, כמו שאומרים, את האווירה ולהתקדם אחר כך בצורה רצינית ועקבית. ככה צריך להסתכל על הדברים. אחרת, הקלות ראש תכניס אותו לאיזושהי נקודה, שהנקודה זה אני ומה התועלת שלי וכן הלאה.